אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
בוקר טוב, אומקה דליבה, יום שני היום. אז חזרתי הביתה בשבוע שעבר אחרי הרעיון באולפן עם הסופרת מלוכה בקרמן, ושאלתי את עצמי, מה עבר עליי בשיחה איתה בשבוע שעבר? איך בחברת כל אדם שאנחנו מכירים נוצרת אווירה מסוימת שהמפגש הזה מוליד רק איתו? מה יש שם במרחב המשותף, באוויר שנוצר בין שני אנשים, והוא כל כך ייחודי, ויש אותו רק שם? כי אנחנו יושבים היום שוב לחלק ב' של התוכנית הזאת עם הסופרת מנוחה בקרמן. מה עושים הסיפורים האלה של הילדות של עצמנו בתוכנו גם היום? מה הם ממשיכים למשוך בתוכנו דור אחרי דור? אומקה דליבה, בוקר טוב, מתחילים. הנה אנחנו שוב כאן, אומקה דליבה, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים את שבוע שעבר של עצמנו עם הסופרת מנוחה בקרמן. אנחנו מדברים היום, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
איך זה לראות אותנו ברצף שוב ושוב? איך
תרגנתי? אני ממש מרגישה בבית.
אנחנו במסע כזה, מסע עם אמא, הספר שלך, המסע עם אמא לחיים ולמוות, האישה והאגדת, זה, זה, זה ביטוי כזה, האישה והאגדה שאומרים אותו על... זה נהיה... באמת על יחידי סגולה.
נכון.
אבל בואי נדבר היום על עקרונות חינוך שלה, כי בשבוע שעבר דיברת על אימהות יחידניות, אימהות מיוחדות, אימהות שעושות את העבודה לבד בלי אבא בבית, ומצליחות לייצר ילדים בונבון, כמו שאומרים. הנה יושבת כאן אחת כזו. מה היה עמות? את יודעת, יש על הקירות בבתים שלנו פלקטים, אף אחד לא רואה אותם, הם פלקטים שקופים, אבל ילדים מקבלים מסר.
בהחלט, זה בדיוק הנקודה. הנקודה היא שהילדים מקבלים מסר, ומה שההורה זה מה שהילדים. ילדים אי אפשר לשקר. הם רואים בדיוק, והם מבינים בדיוק, ויש להם חושים מאוד 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 דקים. עכשיו, אמא, לא רק שהיא ניסתה להתעלם מזה, אלא להפך.
להתעלם ממה?
מהדבר שלא יהיה אחד בפה ואחד בלב, אחד חינוך ואחד מה שהיא. אלא להפך, כל דבר היא הייתה עושה ביחד. אצל אמא היה הכל עם פתיחות והכל ביחד.
רגע, זה נורא חשוב לי מה שאת אומרת, מנוחה בקרמן, מפני שיש הרבה תופעות שנתקלים בהם, שבהם ההורה מחנך לאיזה משהו אחד, ובחדרי חדרים אתה יודע שהוא לא עומד בחוקים של עצמו. אצל אמא שלך זה לא היה.
זה ממש לא היה, והיא באה אל עצמה בדרישות הרבה יותר ממה שהיא באה אלינו. ואני גם כותבת את זה בספר, על דברים שאני אפילו לא היה עולה על דתי. ואמא עמדה על עצמה בחומרה, והייתה שופטת את עצמה בחומרה, והייתה צמה ומתנה ונותנת זקה, וזוכרת לעצמה דברים שנים שנים, ומתחטאת עליהם, והיא לא ויתרה לעצמה על כלום.
להפך, היא הייתה מביאה רגשות?
אמא מאוד, הייתה טיפוס מאוד רגשן. הייתה טיפוס מאוד מאוד רגשן.
גם בעצובים וגם בשמחים?
הכל, היא הייתה טיפוס מאוד רגשן. כן, היא הייתה טיפוס רגשן, היא הביאה את הרגשות שלה מאוד, מאוד מאוד הביאה את הרגשות, והבית מאוד מאוד התנהל על עניין של ביחד. אני זוכרת, תמיד היה עולה איזה עניין על הפרק, אמא הייתה קוראת לנו, והייתה אומרת, יש אספה משפחתית. מאוד רשמית.
בואי נכניס את זה ככלל.
אספה משפחתית.
אספה משפחתית. כאילו, המון תיאוריות רצות באוויר, אבל פה את מורידה את עניין. מה זה אספה משפחתית?
אספה משפחתית. אמא הייתה לוקחת מחברת.
שקול.
הייתה לוקחת עיפרון, חוצה את הדף לשתיים, כותבת בעד ונגד. מעלה את הבעיה, וכל אחד על פי תורו מהילדים היה מביע את דעתו.
כולם דעה שווה. עם שלושתכן?
כן.
סביב בעיה שהבית הבית, מתקל
נגיד
בה?
נגיד אם נעבור דירה, לא נעבור דירה, או איזה תקציב שיוצא או לא יוצא, או מה שיהיה, יושבים ביחד.
דמו דמוקרטיה.
מאוד. עכשיו, כל אחד גם היה מנסה לשכנע, למה הוא חושב שהדבר שהוא חושב זה הנכון, ולא לא הייתה שם התלהמות.
רגע, כל אחד הייתה זכות דיבור?
כן, זכות דיבור. ממש לימודי דיבייט. אם הייתה מסכמת, כל אחד היה אומרת מה הוא חושב, אם הייתה מסכמת, אז הייתה כותבת, מירי אומרת, ככה, 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 מנוחה אומרת ככה, ככה, אחר כך הייתה אומרת, ואז היה מתפתח איזה דיאלוג בינינו.
אני מכריזה את זה בכלל השני של אמא.
ככה זה ככה הולך, ואז היינו הולכים, ואז היינו מקבלים החלטה שהייתה מקובלת על כולם. זאת אומרת, היינו יושבים שם באספה המשפחתית, עד שמה שאנחנו רוצים לעשות, הצלחנו לשכנע איכשהו, או שלפעמים הגענו לאיזה מין פשרה או משהו כזאת, אבל הגיע שם והיינו שם.
מה עוד היה?
והיה שם. עכשיו, אמא הייתה מאוד מחנכת עם דיבור. אמא הייתה מדברת, ודה מדברת ממש מאום כדי דיבה, ואת שאלת מה יש ליד המיטה שלי, ליד המיטה של אמא הייתה ערימה של ספרים, היא גם הייתה קוראת ספרים ככה, אבל
לא, שאלתי אותך בשבוע שעבר, איזה ספרים אני אמצא ליד המיטה של מנוחה בקרמן, נכון, זאת אומרת, איזה ספרים היו ליד המיטה של אמא של מנוחה.
אמא הייתה לומדת ממש כמו תלמיד חוכם, והיא היה ליד המיטה שלה המון ספרים של תנך, של השקפה, של רב שמשון רפואל היר, של מלא, והיא הייתה הוגה בהם, והיא לא רק הייתה הוגה בהם, הם פשוט נתנו לה שמחת חיים. היא הייתה יכולה להגיע אליהם מקדם בבוקר, מנוחה, את חייבת לשמוע את זה. את חייבת לשמוע את זה. זה פשוט כאילו משהו.
כאילו, רגע, אני, אני פה עושה כללים, אוקיי? אני עושה סעיפים. אוקיי. הנה עוד כלל, כלל שלוש. תתלהבי מהתורה.
היא התלהבה בלי סוף.
נכון, תתלהבי מהחיים.
מאוד.
תקום עם התפעמות מדברי תורה של גדולי ישראל.
ואז כשהיא הייתה נותנת נאומים, ואמא הייתה נותנת אלופת הנאומים, והיא הייתה מחנכת אותנו עם נאומים, אז הם תמיד היו מבוססים. היא לא הייתה מדברת סתם, היא לא נתנה כותרות, הם היו ממש מבוססים, והם מאוד הגיוניים. אתן דוגמה, אנחנו גרנו ליד כולל חזוניש, ואז לא היה בית הלוויות, כל הלוויות היו עוברים דרך כולל חזוניש, בבני ברק. כל שבוע לפחות לוויה אחת, מגיעים המון אנשים, אני ילדה קטנה, יש שם את הרמקולים האדירים, פעם היה איזה אברך צעיר שאשתו נפטרה, הייתה לוויה אולי בשמונה בערב. לא אני ולא אחיותיי נשכח את הטראומה שזה עשה לנו, את הבחיות והצעקות שלו ברמקול, את מה שהלך שם, ואנחנו שוכבות מקורבלות, פוחדות עד מוות בתוך המיטה שלנו, ואנחנו רגילים שלא פעם לא יכולים להיכנס הביתה, למה יש לוויה, ואנחנו גרנו בדיוק מול הכולל, ואני פשוט פיתחתי פוביה ללוויות, ממש פחד פחדים מלוויות. ואז כשאמא נודע לה את זה, אמרה לי, בואי, אם אני מוכן, אני רוצה לומר לך. אמרת לי, מה את מפחדת מלוויה? מה יש בלוויה? בלוויה יש בן אדם מת, שנותנים לו כבוד. מה זה בן אדם מת? זה בן אדם שהוא לא יכול לזוז, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא אפילו לא יכול לגבור את עצמו, הוא צריך שיבואו ויגברו את עצמו. שמישהו יבוא ויגבור אותו. הוא לא יכול להרע לאף אחד. אז באים אנשים, עושים לו את הכבוד, וקוברים אותו, וזה מצווה עצומה. הוא לא יכול להזיק לך. מת, לעולם לא יכול להזיק לך. הוא לא יכול לעשות שום דבר רע. להפך, אם את רואה לוויה, תצעדי את הארבע אמות, ואז מה זה מצווה גדולה קיימת? אז אם אמרתי שלנו זכות, אנחנו גורים במקום הזה, ואת יכולה כל פעם ללוות ארבע אמות. והיא כל כך שכנעה אותי, אני הייתי בכיתה א', שכל פעם שהייתי רואה לוויה והייתי חוזרת מבית ספר, הייתה לוויה? אני לא הסתפקתי בהלכת הארבע אמות, הייתי משתחלת בין כל הגברים, מגיעה עד המיטה.
היא
על המיטה, הולכת, בשום הבא, מה לעשות? הולכת ארבע אמות.
זה המוטו של התוכנית, הסופרת מנוחה בשום הבא.
הולכת ארבע אמות, ואז חוזרת. אבל היא דיברה אליי דברי טעם.
רגע, זה יהיה כלל רביעי. דבר אל הילד בהיגיון בריא.
ודבר, דבר שתף. שתהיה שותפות מלאה בין הילדים להורים. שהם לא יפחדו לדבר עם ההורים, שההורים יקבלו אותם.
גם אם הם אומרים דברים שלא ימצאו חן בעיני ההורים?
אני רוצה לומר שאני זוכרת מקרה, וזה היה יותר מפעם אחת, שאמרתי משהו, ואמא לא אמרה כלום. כעבור שלושה ימים היא באה אליי, ואומרת, יתילת מלוכה, שלושה ימים שאני מתפללת ובוכה לריבונו של עולם, את אמרת דברים שלא מצאו חן בעיניי, ורציתי שהדברים שלי התיישבו על ליבך. אז ישבתי ללמוד את הנושא הזה ממש לעומק.
הוא יש את זה גם בספר, אותו. נכון? אני זוכרת טוב.
ולמדתי אותו, והיא אומרת לי, בעכשיו אני רוצה להגיד לך. והיא הייתה מדברת עם כל הכינות, ועכשיו, אם נגיד הדברים האלה, יכלו לשאול את הכל, יכלו לומר את הכל. אמא לא הייתה קבלן של תשובות, והיא הייתה לומדת ועושה, ואם לא, היא תמיד לא תדע אותנו ללכת לגדולי הדור ולשמוע תשובות. עד הרבה.
רגע, זה יהיה כלל חמישי.
עד עוד דבר היא תמיד אמרה לי, אני זוכרת שהיא אמרה לי ככה, היא אמרה לי, תקשיבי מנוחה. את שאלת שאלה מאוד מאוד טובה, מאוד חזקה. אני אגיד לך את האמת, אין לי תשובה. אין לי תשובה. אבל דבר אחד אני יודעת. הרמב״ם היה מאוד חכם גדול. כולם יודעים על זה, גם הגויים. הגאון מבילנה היה חכם עצום. כל השאלות שעולות לי בדעת, גם עלה על דתם. וזה לא הפריע להם באמונה שלהם. אז קודם כל אני יודעת שיש תשובה לכל שאלה. השאלה היא מה היא התשובה? אז אנחנו צריכים לחפש את התשובה. אבל לכל שאלה יש תשובה, ועד הרבה, את שואלת מציין.
את מרשה לי לקרוא לזה שאם ילד בא עם סוגיה שהיא לא מוצאת חן או מזיזה, משהו מפחיד בתוך הלב של ההורה של הילד, תתייחס לזה ברצינות?
תמיד ברצינות.
תחפש.
הכי רימונה.
תראה לו את הרצינות של הדאגה לשאלה שהוא נותן הכי לא מצאת חן.
ממש, ממש, ולא רק זה, אלא לשמוע אותו עד הסוף, ולתת לו להביע את עצמו. אתה נותן לי להביע את עצמי, גם כשהיא לא הייתה מסכימה איתי לחלוטין, לא. כשאמרתי, אנחנו שני טיפוסים שונים, נתנה לי להביע את עצמי עד הסוף, אחר כך הייתה אומרת את מה שיש לה לומר לזה, והיה הולך back and forth, ולא היה שהייתה מנחיתה על איזה הוראה,
וזהו.
צריכים, לא היה דבר כזה, מין. כל דבר אם הייתה שומעת, ואתה מלבנת את זה ביחד איתנו, והיא הייתה יושבת ולומדת, היא יכולה לשבת ימים שלמים, בכל מיני מקורות, ולהתקשר גם עם החשבל הרבנים או משהו, כדי למצוא, ואז אם התשובה נגיד לא הייתה מתקבלת על דעתנו, לא היינו חייבים לקבל אותה, אז קדימה, המשכנו הלאה.
אבל זה גם נותן הרגשה לילדה, לילד, כמה לוקחים אותו ברצינות.
מאוד, מאוד ברצינות, וגם בלגיטימיות. זאת אומרת, זה היה לחלוטין לגיטימי, שהיו לי שאלות, גם השאלות לא היו לגיטימיות, זה היה לגיטימי שאני שאלתי אותם.
נפלא, מה עוד?
היה ממש לגיטימי.
מה עוד מדרכי של אמא?
אז ככה, אז היא הייתה, כל דבר מדברת איתנו, עוד דבר היה לה מאוד לשמור על הכבוד שלנו. היא שמרה על הכבוד שלנו בכל משמר, ואם נגיד אני, זה בזה כלל הייתי אני, לא מישהו אחר, שהתנהג שלא קייעות, ועמד שמה איזה מישהו זר, והיה אומר, מה, למה את שותקת לה? או כאילו, למה את לא עושה משהו?
מה, הסצנות האלה בסופר, שילד משתולל ומחליל לבוא כל המחנכים מסביב?
זה לא היה, אבל נגיד בבית, שהיו לנו הרבה אורחים, ואז הם היו רואים, ואז היו נותנים איזה הערה כזאת, ואז דווקא אמא לא הייתה עושה שום דבר, כאילו אף אחד לא יחנך את הילדים שלה. ואם אמא הייתה רוצה לחנך אותי, וכאילו כבר עברו כל הגבולות, כבר ככל, היא הייתה קוראת לי לסוד. והייתה לה שיטת חינוך של סודות.
אני מציעה שתעשי ספר על שיטות החינוך של אימא.
יש כמה, המון בספר, המון מופיע זה בספר, יצא לו ככה, וגם יש לי קטע בספר, פרק שלם שאני כתבתי איך לגדל ילד שובב.
בספר הזה?
הספר הזה, המסע עם אימא, המסע עם אימא לחיים ולמוות. יש לי פרק,
בואי נדבר על זה שנייה, איך מגדלים ילד שובב.
אז ככה, איך מגדלים ילד שובב? ילד שובב, אני מתכוונת ילד שובב.
לא בלוף, שובב אמיתי.
לא, שובב אמיתי ושובב לא רע. לא מרדן ומוכשר, לא אחד שיש לו איזה בעיות פיזיולוגיות, כן, שלכן הוא צריך לקבל על זה תרופה, כמו על כל בעיה אחרת פיזית. אלא ילד שהוא שובב, בטבעו הוא שובב, הוא יישאר שובב.
רגע, אני חייבת לשמוע מה אמא הייתה אומרת עליהם, אבל נכון המשפט שובב, אני שובב, אך לב לי לב זהב, זה נכון?
טוב, אמא הייתה מכניסה לי לראש של לב זהב, כמו שלי עוד לא היה. אני חושבת שגם אם הייתי נולדת עם לב של אבן, והכי גרוע, אין. תמיד היא רק הייתה אומרת לי, הלב שלך, הלב שלך, הטוב לב שלך. ועם זה זה היה מתחיל. זה עם זה זה היה מתחיל, עם הטוב לב הנפלא, הנהדר שלי, שזה פשוט לא יכול להיות.
אני זוכרת,
אני רק רוצה לומר, לספר איזה משהו שאני נזכרתי בו היום בדרך לכאן, ואפילו עד היום הוא יכול לעלות לי דמעות בעיניים.
אני רואה.
אני זוכרת שהייתי בכיתה א', אולי ב', והיו ילדות ממוסד בתי אבות.
בטח, אני יודעת איפה זה.
כן, ואז הגיעה איזו ילדה לבית ספר, ואז באותה תקופה, למי שלא היה סבלנות, אם היו קינים, שזה היה הדבר הכי מושפעה משפחתית שיכולה להיות, להגיד על מישהו שיש לו קינים, זה פשוט גם בייחוס אחד מהגרועים ביותר, אבל אלה שהיו במוסד, כשהיה להם קינים, היו מגלחים אותם 0-0, ולוקחים מטפחת קטנה, קוטנה, אני עד היום זוכרת אותה, מקפלים אותה לחצי, סוגרים להם את זה על הראש, שבכל הצדדים רואים את הקרחת, וככה שולחים אותם לבית ספר. ואז פעם אחת, ילדה אחת כזאת הגיעה לכיתה שלי. היא יצאה בכיתה, והגיעה יום אחד עם מטפחת על הראש. ובדרך הביתה, כמה בנות, ואני בתוכם, צחקנו עליה. ואז הילדה הזאת היא החליטה לעמוד על כבודה, והיא עלתה הביתה אל אמא.
שלך?
כן. ואמרה לה, תדעי לך שמנוחה ועוד ילדות צחקו עליי. אמא שמעה את זה, היא הייתה כל כך מזועזעת, וקודם כל היא לקחה את הילדה הזאת וחיבקה אותה, ואמרה לה, את יודעת, את כזו יפה פייה, יש לך אב כל כך מכותב, והעיניים שלך כמו של הילד, ענקיות, ולהתגלח, אנחנו תמיד עושים את זה, אם רוצים שיער חזק, ושורשים טובים, אז מגלחים את הראש, דבר ידוע, אותי אמא שלי תמיד אתה מגלחת, היא הייתה מספרת, כדי שיהיה לי שיער טוב, היא אומרת, את יפה, איפה רואים ילדה כזאת נפלאה ונהדרת כמוך, ואת תראי איזה שיער שיצמח לך, יהיה לך שיער כל כך טוב, וגולש ונפלא, שאף אחד לא יוכל להתחרות איתך, וכמובן שנתנה לה הרבה ממתקים. ואחר כך היא הלכה.
הייתה איתה בשותפות גורל כזו.
ואחר כך היא הלכה, והתחיל הפרק השני לחנך אותי.
זאת אומרת, היא נתנה את הימין המקרבת לזו שצחקתם עליה, ועכשיו היא בוחדת שלך.
היא אומרת לי, תגידי לי. היא אומרת לי, את נתת יד להעליב ילדה כזאת? היא אומרת, את מתארת לעצמך בבוקר לפני שהיא יצאה מהמוסד. לא הייתה לה אמא אוהבת שחיבקה ונשקע אותה, ויש אמא הייתה לה אחת כזו, היא לא הייתה שלחת אותה בצורה כזאת. הלכה המדריכה אל בי שלה כזאת המתפחת, והיא ישבה והיא רעדה ללכת לבית ספר. כל הזמן הלב שלה שקשק, איך היא תוכל להראות את עצמה בקהל בצורה כזאת. היא פחדה מה יעשו, ואיך היא הייתה מבוישת. ואחר כך הלכתם וביישתם אותה, ולמי תחזור הביתה? אין לה איזה אמא שמחכה לה שמה. יש שם מדריכה עם 30 בנות. היא תלך בלילה והיא תבכה, ואפילו לא יבוא מי שיחבק וינשק אותה. את יודעת איזה מר עשית לה על הלב? איך זה שאת, עם הלב שלך, את הבת הטובת, עם הלב כל כך טוב, שלא לקחת וחיבקת אותה, ושמת את הראש שלך על הראש שלה, וגירשת את כל הילדות האחרות, וסיפרת לה כמה היא נהדרת והיא אוהבת. אני לא יכולה להאמין שככה את נהגת.
אז רגע, אני כבר לא סופרת את הכללים. אנחנו בפרק של לב, של לב זהב לילד שובב, זה בעצם לתת לו להזדהות עם הילד האחר ולראות מה שהוא מרגיש.
לתת לו לדבר, אז אני אומרת שהשיטת חינוך שלה תמיד הייתה לדבר.
אוקיי.
אבל לא סתם לדבר, היא לא חרפה וגדפה אותי.
לא,
אלא היא בצורה מאוד מאוד הגיונית. רגישות. ואז זה לא נגמר, למחרת בבוקר, היא אומרת, תדעי לך מנוחה, אני לא יכולתי לישון בלילה, אני בכיתי. היא אומרת, חשבתי על הילדה הזאת שבוכה שמה, ובכיתי גם של הילדה שלי, היה חלק בדמעות של הילדה השנייה.
אז חכי שנייה, כי אנחנו יוצאים שוב להפסקת פרסומות. ואנחנו הולכים לדבר על הדמעות, לא של הילדות והילדה הראשונה או השנייה, אלא אנחנו הולכים לסיים את שתי התוכניות
בסוף.
על אימא, על הדמעות שלך, okay. כשאת צריכה להיפרד מהאישה הזאת שבנתה וחינכה אותך, כל כך מדהים להיפרד לעולמי עולמים, עד ש... אז פרסומות, ואת תקחי כוח, ואנחנו חוזרים לפרק האחרון. עזרנו. אומקה דליבה, יום שני, מסיימים תהליך ממש של שתי תוכניות עם הסופרת מנוחה בקרמן. חלק האחרון שלנו, אנחנו נפרדים מהאישה הזו שקוראים לה אימא, עליה כתבה מנוחה בקרמן את הספר החדש הזה, המסע. המסע עם אימא לחיים ולמוות, אבל הגענו אל החלק האחרון שהוא הפרידה, הוא המוות. ואת מלווה אותה לבית החולים.
קודם כל אני רוצה לומר שבכל הספר שלי אני לא חושבת שיש פעם את הפועל של מם בבטף בשום צורה שלו. שאני לא יכולה לקבל את זה.
זה היה קשה שאמרתי את זה עכשיו.
אני ממש מאוד קשה, אני בשבילי אני לא יכולה לקבל את זה. וזה היה יום רגיל. היה יום רגיל. והייתה העובדת שרה שלה. ואני ישבתי למטה, זה היה 20:00 בערב. המשרד עם ישעיהו הבן שלי, ואז היא באה מנוחה, בואי מהר, אמא לא מרגישה טוב.
איפה היא הייתה באותו שלב?
ואמא הייתה, אני רצתי אליה, אמא גרה צמוד אליי, רצתי למדרגות, הגעתי אליה, ישבה במיטה, וראיתי שהיא משתעלת, והיא מרגישה מאוד לטוב.
היא דיברה, היא הייתה בהכרה?
היא הייתה בהכרה, היא אמרה קודם לנרי, אני לא מרגישה טוב, וישעיהו ראה אותה, וישעיהו מבין בזה, ואני לא מבינה כלום, והוא מבין, והוא התקשר למדה, אחיה. ואני מתקשרת אליי מטלפון אחר, ואני מתקשרת, אני תבואו, תשלחו מהר, תשלחו, מצב קשה.
בת כמה היא הייתה?
אמא הייתה כמעט ב-92, אבל אני רוצה לומר לך שגיל זה לא פונקציה. אני רוצה לומר לך שהייתי שם בחדר המיון, ואני בכיתי בכי היסטרי.
רגע, משם לקחו אותה למיון?
רק רוצה להגיד את הנקודה הזאת, בכיתי בכי כל כך היסטרי, אני לא בן אדם בכיין, תמיד אם הכניסה לי לראש, אני ג'דה, וכך אני הייתי הבן של המשפחה, ולא בוכים, להפך, לא סובלים את הבנות האלה, הפצ'מצ'ה, שכל הים בחרת, ואחת ככה, אז אני כמעט לא בכיתי, זה היה כאילו איזה מין משהו, עוד קלון נוראי לפקוט, אני לא בן אדם של דמעות, ולפעמים זה אפילו חיסרון, שלא נותנים להתבצע בגלל שזה מרגישים שזה לא אותו, אבל תמיד הייתי הג'דה הזאת לא בוכה, ושם זה היה כאילו משהו חיצוני לי, אבל בכי כזה היסטרי, אבל אין, ואז הגיעו, היו בטוחים שמי יודע איזה טרגדיה ראה כאן, ובאו אישה בשנות ה-60, בוכה על אימא שלה שהיא
בשנות ה-90.
בשנות ה-90. והם לא, היה להם מספיק נימוס, לא לסובב את האצבע על הרקה, אבל המבטים שהם השליחו לפני, הם בהחלט הראו את זה.
כאילו, מה נסגר איתך?
זה היה משהו, אני לא חשבתי שאני אעמוד בזה.
את הבנת שעוד שנייה, עוד רגע, שהתבנת שהצעדים הם לקראת פרידה?
זה היה נורא ביום, הם אמרו לי, לא תגיע לבית חולים. ואז הגיעו כל כוחות ההצלה, והם עמדו והסתכלו עליה. הסתכלו, לא עשו כלום. אמרתי, תתנו מהר, תתנו לה חמצן, אין לנו. תתנו לה עירוי, תתנו לה נוזלים. אנחנו לא יודעים להכניס IV. אז מזל שנרי ידע להכניס IV, ומזל שהיה לנו נוזלים, והיא הכניסה לה. ואז התקשרתי למה זה, וצרחתי עליהם, שאני בטוחה שבכל הארץ שמעו את זה. ותשלחו מהר, תשלחו, 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 ואל תשלחו לי כאלה שלמה. אז אני נכנסתי לחדר, לכל ה-12 חבר'ה, אמרתי להם, תעופו מכאן, מי שלא יודע לעשות כלום, לא רוצה לראות את הפרצוף שלכם. ואז הם הלכו כולם, בגלל שאפילו אחד מהם לא ידע לעשות משהו. ואז הגיעו שני רכבים של נתן, שניים. בכל אחד 3 חבר'ה, עלו 6 חבר'ה למעלה. ואז אני אומרת, מי הרופא כאן? והגבוה אומר לי, אני הפרמדיק. והכי נמוך אומר לי, אני הרופא. אני מסתכלת עליו, אני אומרת, בטח שיכול להיות שלמה, אז בטח עוד אחד שלא יודע לעשות כלום. ואז הוא מתחיל לשאול שאלות. אני אומרת, אתה מוכן להפסיק לשאול שאלות, להתחיל לעבוד? ואז הוא אומר לי, גברתי, אל תפריעי לנו. ממשיך לשאול את השאלות שלו. אחרי זמן, הוא מתחיל לפנות אותו למיטה, והוא אומר לי, לחץ הדם מאוד נמוך, אני אומרת לו, כמה? והוא אומר לי, אי אפשר למדוד בישיבה. אני אומרת, שלמה, אז לא. זה מה ששלחו לי לכאן הביתה, אי אפשר למדוד בישיבה? למה, איך אנחנו מודדים לחץ דם? הם הורידו אותה למטה, והכניסו לנתן, לא נתנו לי לשבת לידי, אלא רק בקדימה. והצטרפו לשם, דווקא היה הרבה מאוד מקומות. ואני רק רוצה ללכת קדימה, ולראות, כשהיינו בנסיעה, התקשרתי לכל העולם ואשתו, תפעילו את כל מי שאתם יכולים שיביאו לי שם רופא בכיר. תפעילו, 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 אני אגיע לחדר מיון, זה שלילה, נמצאים שם מתלמדים, אין שם אף אחד, תפעילו, תביאו לי שם משהו, כולם הבטיחו להרעיש את כל העולם, ואני רק מתפללת השם, תעשה משהו, תבוא שיהיה לנו מישהו, והם אמרו לי שם,
והיא שורדת את הנסיעה הזו?
הם אמרו לי, היא לא תשרוד את הנסיעה, ואנחנו מגיעים לכניסה של בית חולים, עדיין לא לחדר מיון, ומאחורנית נשמעת הוראה של הרופא לעצור. אני לא מבינה מה זה לעצור. ואז אני שומעת איזה בום נוראי, קבעו 3 דקות, אומר, תמשיך עכשיו מהר לחדר מיון. ואז הביאו אותה לחדר מיון, ולפני שאני אספר, היינו שם בחדר מיון, והבכי שלי היה כאילו, בלי כל כך דאג, זה היה פשוט נראה שאני הולכת ללכת.
מה, נכנסת לבכי היסטרי קשה?
זה לא רק היסטרי, זה לחץ דם שעלה נוראיות, וכל הפרצוף חיוור, וכחול, סביל. כאילו ממש הייתי נראית בקריסה, והייתי בקריסה, והאמת שלא היה אכפת לי. כאילו הייתי עם אימא...
מה רואים, איך אני נראית, מה מדברים עליי?
זה לא עניין אותי ללכת. כאילו, אם אימא לא כאן, אז אני לא כאן. כאילו הייתי שם, ובכיתי בלי סוף, אבל אני רוצה רק להגיע למה שרואים איזה
מיס. מה, לא חשבת אף פעם שיום יבוא ו...
לא, אני תמיד אמרתי לאמא, אמא תזכרי. את קוברת אותי ולא אני קוברת אותך.
אבל זה נגד הטבע.
אז למה זה נגד, זה לא נגד הטבע, למה? וגם אני מגיעה את זה בספר של אמא, הייתה ברכה והיה איזה המון המון מופתים שמה. ולא היה לי ספק שאמא תראה את בני משיח. זה אפילו לא היה לל דתי צל של ספק. אמא הייתה לה כזאת קרבה עם השכינה, זה קרבה שאי אפשר לתאר אותה. אחרי שאימא כבר הייתה נכה, והייתה בתוך, הייתה לה קלנועית, והיא נסעה פעם לכותל. ואז די דאגנו לה לנסוע את כביש 1 בירושלים, ולהגיע לכותל, נסע לבד, הייתה נורא אמיצה. אימא היה לה איזה משהו אמיץ כזה. אפילו עשינו ככה, בכניסה לבית עשינו איזה רמפה. והיא הייתה אולי ויורדת עם הקלנועית שאני לא הייתי מעיזה. היה לה איזה משהו נורא אמיץ. היא גם הייתה לפני שחלטה, יודעת לטייל, והלכת ברגל ולטפס על הרים, והיה כיף נורא הלכת איתה לטיולים.
רגע, אבל בוא נהיה בפרידה.
ואז היא חזרה, כשהיא חזרה מהאינות, אני אמרת, אמא, איך היה? ואמא התחילה לבכות, לבכות, לבכות. אני אמרת, אמא, מה קרה? מה קרה? הייתי בטוחה שהיא נפלה, חטפה מכות, צעקו עליה, עשו. אוי, אומר, זה היה נורא, אומר, זה נורא, זה לבוא לשם, למקום הקודש, לראות את התומעה שהם הביאו על מקום הקדישה, וכמה השכינה בוכה, וכמה היא סובלת השכינה, פשוט זה אי אפשר לראות את זה, השכינה כל לילה מגיעה ובוכה, לראות את מה שקורה שם, וישבה ובכתה, בכתה, בכתה, לא פחות מה שאני בכיתי עליה. ישבה ובכתה, היה לה קשר עצום, ולכן אני הייתי כל כך בטוחה, אמא, הציפייה למשיח, זה הדבר היחידי שכאילו היה לה, וכל חיה, זה היה משהו ממשי, זה לא היה דבר שלא יקרה. כמה חודשים לפני שהיא הלכה, היא נכנסתי יום אחד לחדר שלה, והייתה נורא עצובה. וניסיתי לשמח אותה, אמרתי, אם הילדים הגיעו לשבת, אם את רוצה נעשה סיבוב עכשיו, נלך לבקר את הילדים, נביא תזמורת. שום דבר היא לא רוצה, היא בדיכאון כזה, היא לא רוצה לענות לי.
היא ידעה שהיא הולכת למות.
היא לא הלכה למות, היא הרגישה מצוין. היא פשוט לא, היא לא הלכה למות. היא רק הייתה עצובה, עצובה, היא הייתה ככה משותקת לגמרי. ואז אמרתי לה, אמא, את יודעת? תקשיבי, אמא, תכף אנחנו הולכים לשמוע את השופר. הוא מגיע. הוא יגיע המשיח. אני אומרת לה, בת, תלבשי את המטפחת הלבנה שלך של יום כיפור. ובואי נבחר עכשיו בארון את השמלה שתלבשי. ואני אומרת לה, אמא, תראי את זה לפני העיניים. כל האנשים זורמים, זורמים, זורמים. כל רמת שלמה זורמת, זורמת בשקט, אף אחד לא מדבר. כמו שאת רצה ליום כיפור וכולם זורמים. ואז אמא ככה פותחת את העיניים. והיא מתחילה להשתלב, ואני אומרת לה, את רואה ים, ים של אנשים, ים של אנשים, ואנחנו פונים לכביש 9, ומצטרפים אלינו מרמות, אלפים, רבבות, כולנו בנערה, כל הרכבים עוצרים בצד, וכולנו הולכים, הולכים, הולכים שם למקום המקדש, בגלל שים וסר, ואנחנו צועדים, צועדים את כל כביש 1, ואמא נערה על פניה, והיא מאושרת והיא שמחה, והיא אומרת, אני כל כך מתרגשת. אני אומרת, אמא, תראי, ואנחנו הולכים שם, ואנחנו נגיע, נגיע, והנה אנחנו נראה את המדרגות, ונראה את המדרגות שם, ואנחנו נגיע לכותל, ואנחנו נראה אותו מגיע, ים וסר, והיא הייתה כל כך מאושרת, וכל כך היה לה טוב, וכל כך, אין פה, שום דבר לא הפריע לה, לא הייתה, היא הייתה בהיי לחלוטין, הנה הוא מגיע. ואת התיאור שנתתי לה, זה התיאור שהיא נתנה לנו תמיד, וזה מה שהייתה חי איתנו תמיד. וכשהיינו יורדים לקוטי, היא הייתה אומרת לי, מלוך, תצרי רגע, את רואה לפני העיניים שלך? את רואה את כל המקום הזה, הומי אדם, וכולנו יורדים כאן, בגלל שהוא הגיע עכשיו, הנה, תראי, 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 ככה, והיא הייתה חיה, ותסכנת, היא אומרת, את רואה כאן את הר הזיתים? אז הנה, הנה, הם מגיעים כולם, והוא מגיע לנו כאן המבשר. אז הייתי בטוחה ללוצות של ספק, שאימא כאן כשמשיח מגיע.
זאת אומרת, זה לא יכול להיות שאנחנו בבית חולים עכשיו, והיא תכף לא תהיה פה. אין מצב.
אין מצב כזה שהיא משאירה אותי והולכת לפניי, זה אין מצב. זה פשוט, זה לא הייתה אופציה שלקחתי אותה בחשבון כל ימי חיי, והייתי אומרת לה, תקשיב, אימא, זה לא יהיה. זה לא יהיה כדבר כזה, תדעי לך את זה.
בגלל זה נכנסת שם לכזאת היסטריה.
לא יכולתי להכין את הדבר הזה.
כי הבנת פתאום בלוגיקה שכן.
אין, וזה היה כאילו הסוף שלה, ועמדנו שם, והבכי היה נוראי, והיינו צריכים שם להילחם, זה ממש היה מתח.
אבל תישארי איתי רגע בקשר שלך ושלה, עזבי רופאים, עזבי צוות, כי הקדוש ברוך הוא הרי מחליט, ואנחנו יודעות את זה, ברגעים האלה שבהם את לא יכולה להחזיק לה יותר את היד.
אני החזקתי לה את היד, חיבקתי אותה.
עד ש...
ובכיתי בלי סוף, ופתאום עלתה על דעתי מחשבה, שאולי אני טועה, בגלל ששמעתי הרבה סיפורים על אנשים שהם גוססים, והנשמה לא יכולה לעזוב אותם, בגלל שהעיקרים עובדים להם. ועכשיו שתי האופציות היו גרועות. האופציה שאני לא יהיה שם ברגע האחרון, זאת הייתה אופציה נוראית, והאופציה שאני בעצם מכאיבה לאמא, ואני עושה לה כאן צרות,
שאת לא נותנת לה ללכת?
בגלל לי, אז אמרתי לה, אמא, אני אוהבת אותך, ואין דבר בעולם שאני רוצה יותר מה שאני רוצה אותך, ואני מוכנה לעשות הכל כדי שתחזרי לנו, אבל אם את רוצה ללכת עם האור, ואם לך טוב עכשיו ללכת לרקיע, אז אל תשימי לב, לא לבחיות שלי, לא לצעקות שלי, תעשי רק מה שטוב בשבילך, הקדוש ברוך הוא כאן, הוא ידאג לך, הוא ידאג לי, תחשבי רק על הטוב, אל תסתכלי עליי בכלל, תעשי מה שאת יכולה, ואני כאן יחד איתך, בשביל כל מה שאת רוצה שיהיה. והבכי היה נורא, ועמדתי לידה, ואני פשוט, אני ידעתי שאני לא אעמוד בזה. אני ידעתי שאין דרך שאני עומדת
בזה. כמה זמן אחרי הדיבור הזה שלך?
5 שבועות אנחנו ראינו ניסים, אמא חזרה לעצמה ב-100%. היה לנו ניסים שלא רואים כאלה ניסים.
וידעת שזה 5 שבועות, הגיוני.
לא, היא הייתה אמורה לחזור הביתה. ואני כבר תכננתי עם הרופאים שהיא תחזור הביתה, כבר תכננתי איך שאמרתי לילדים, אני רוצה קיר אחד שיהיה מלא בבלונים, שלא יישאר אפילו מילימטר בלי בלונים, ואני רוצה שכולם יעשו סיומים, וכשאימא תבוא אנחנו נעשה מסיבה, מסיבה של סיומים, ויגידו, כל אחד יגיד קלי של סיום, ובית שאומרים בו קלי של סיום, לא אומרים קלי של שבעה, ותכננתי את האושר, אפילו חשבתי אולי לקחת אלה מה שמביאים את התזמורת של הכנסת ספר תורה, שאנחנו נצא, זה היה שם, והיה דובר שהיא תגיע הביתה, זה היה פשלות של הדרג הנמוך,
אבל
לא הבחירים.
עזבי רגע אותם, אני
לא יכולתי לחזור, אני הייתי ליד אמא 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כולל חג במועד, שהיה לנו שם את ראש השנה, אני לא עזבתי את אמא בכלל לגמרי, ישבתי שם, זה לא היה בכלל שייך לעזוב אותה, אני ואמא היינו, כאילו זה משהו אחד, וכל הזמן החזקתי אותה, חיבקתי אותה, ועשיתי אחת משני דברים, או שבכיתי בכי היסטרי נוראי שלא עזב אותי, או שישבתי לשיר לה. אז היה ממש איזה, כמו שמזזים איזה כפתור.
תגידי,
השירה...
הקשר הזה, הענק הזה, אני מסתכלת כאן בעלך באולפן איתך, הוא לא קינה?
להפך. אמא כל כך אהבה את בעלי, אמא כל כך אמרה, מי שדאג שהיא תבוא ודווקא תגור לדין, הוא היה בעלי, והיא כל כך אהבה אותו, הילדים שלי, אפילו בשנות בגרותם, הבת שלי הייתה בסמינר, והיא אמרה, את יודעת מה, אנחנו לא בטוחים מי אמא של מי. זאת אומרת, בובי אמא שלך, או בובי אמא שלך, ואמא כל כך העריכה אותו, ואם נגיד, היה איזה ויכוח בינינו, זה היה תמיד, אפילו בלי שתשמע, דובי צודק. ועוד הייתה אומרת לי, תקשמי, באמת, כזה צדיק, אחד בכלל ביזה לחשוב, לא לקבל את דעתו. זה אצלה היה ברור שהוא תמיד צודק, ולא שייך שהוא אי פעם עשה טעות. אבל לא משנה, חמותי תמיד הצדיקה אותי. אז זה היה בסדר.
יש איבן.
כן, אנחנו היינו שם באיבן, אבל הוא כל כך אהב אותה, והיא כל כך אהבה אותו.
זה יפה שאתה סובל את השיחת נשים הזו, כל השעות האלה.
עוד יותר מזה, אני רוצה לומר שאחרי החתונה היה שבת אחת, וישבנו שלושתנו, ואז אמא ישבה לחנך אותי כמובן, היא לא הפסיקה לחנך אותי עד היום האחרון, ואליה הצטרף עכשיו קול נוסף. בגלל שבעלי הוא גם מהסוג הנורא מחונך הזה. אז ישבו כאן שני אנשים נורא מחונכים.
ויפסו אותך.
וניסו לחנך אותי.
וואי,
וישבו
וואי,
שניהם,
וואי.
וישבו. בסופו של דבר זה קצת, עלה לי הסעיף, אמרתי, חבר'ה, אתם כאלה מחונכים ונפלאים, תמשיכו כאן, אני יוצאת. אז היה להם קשר נפלא ונהדר, בלי שום קשר אליי, הם פשוט אהבו אחד את השני.
מזל, מזל גדול.
אז תהיית מה חוץ ממזל, כשאני התפללתי, זה, לפני החתונה, הייתי מתפללת שבעלי ואימא שלי יאהבו אחד את השני.
וואה, רגע, אני לא בטוחה, לא בטוחה שהרבה קלות מתפללות את זה, אבל אחרי החתונה הן מבינות כמה הן היו אמורות
נכון,
להתפלל את זה.
נכון, ואני התפללתי להשם.
את יכולה להגיד עוד פעם את התפילה הזאת? את יכולה להגיד עוד פעם?
אני רוצה לומר לך שהתפללתי.
כן.
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 שאימא שלי ובעלי יסתדרו ויאהבו אחד את השני, ועוד יותר מזה. כשבעלי לפני שהוא התארס איתי, אמרתי לו, תקשיב לי, זה עסקת חבילה, זה 1+1. אמרתי, ידע בדיוק, ואני הסברתי לו בדיוק את הקשר העמוק והנפלא והנהדר.
אנחנו צריכים משפט אחד מהלוויה שלה.
כן,
אז... אנחנו צריכות לסיים.
וואו, אני פשוט... אני רק דבר אחד, מה שירזיק אותי על הרגליים ומרזיק אותי על הרגליים, זה שאני קראתי פעם בספר, כשעוד הייתי בחורה, כנראה הם אחד מהראשונים, שהיה שם הוויכוח מה יהיה כשיבוא משיח. האם תהיה מיד תחיית המתים, או האם היו שלוש דורות של משיח, בנו ובן בנו, ויהיו ימים רגילים, ורק אז תהיה תחיית המתים. אבל אמר המחמר, דבר אחד בטוח, שכל אותם עלובי נפש, שציפו לגאולה השלמה, וכל חייהם עמדו וחיכו, שהם יקום מיד עם בוא המבשר. ואז אני אומרת, אמא, את שמה בהר הזיתים, את כל כך קרובה. יגיע המבשר, זה יותר קרוב מרמת שלמה. את תרוצי ברגליים שלך שמה, את תהיה הראשונה לקבל אותו. ועד שאנחנו כבר נגיע לשמה, את תהיי שמה ואני אראה אותך. ואת לא פספס, בגלל שההרגשה הנוראית הזאת, שחשבתי שאולי היא פספסה את הדבר שהיא כל כך רצה, אז אני יודעת שבזעת השם, קשה לי אפילו לדבר, אז היא תהיה שמה.
נוחה וקרמן, אין סיום יותר יפה מזה לחיים שלמים, לילדה כזאת שאת בוכה. מה? את בוכה.
אמא לא איתי.
אמא לא איתך. וכל התוכנית הזאת, פעמיים לעילוי נשמתה, של מחנכת דגולה, של גודל של אישה, אני ממש מודה לך שהיית איתנו בשתי התוכניות האלה.
תודה רבה לכם שאפשרתם לי לדבר קצת על אימא. זה...
אני חושבת שדיבר קצת על אימא, אבל הרבה את אותך.
אותי?
כן.
לא, אני לא הפונקציה בכלל, אז רק אימא. ואני באמת, המסע הזה עם אימא.
אימהות שבונות ילדות. תודה רבה רבה.
תודה לך.
להתראות, תודה רבה. וואו!
אז אני מגלה לכם בסיומה של אומקה דליבה, שאימא מנוחה בקרמן, אימא, לא, אני לא סתם אומרת משפט שמתחיל במילה שהוא נגמר. ביקשתי ממנוחה בקרמן שתתקשר לפני כמה שבועות לאימא שלי. מה יש? מה יש? הרי כולם היום בפנסיה. סופרת חרדית שמתקשרת לאימא החילונית שלי ומספרת לה קצת על לובה אליאב שהיה חבר כנסת ועל ילדות של פעם, על נקודות שהרגשתי שעברו במשותף על שתיהן. יואו, איך אימא שלי שמחה. חברות נחמדות יש לך שם באולפן של כל חי, היא אמרה. תודה רבה שהייתם איתנו. אומקה דליבה, אבי שלום. אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, להתראות.